כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
הבהלה לשנהב הממוטות, כתבתו של יוגב כרמל, מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין. עשרות אלפי שנים אחרי שנכחדו, הממוטות הן התקווה החדשה של תושבי סיביר העניים. ההתחממות הגלובלית מפשירה את הקרקע הקפואה, חושפת עוד ועוד שלדים קדמוניים שהשנהב שלהם שווה מאות דולרים לקילוגרם, ומציתה מרוץ חיפושים שמטלטל את האזור כולו. שנהב הוא אחד החומרים היקרים ביותר שמקורה מן החי. ב-2017 עמד מחירו לצרכן סביב 730 דולר לקילוגרם. חלק מהמחיר הזה נזקף לזכות חרם בינלאומי על הסחר בשנהב שמגביל את ההיצע. ביום אחד ב-2016 למשל, שרף הממשל הקנייתי כ-105 טון של שנהב פילים שניצודו באופן לא חוקי. באותה שנה גזר בית המשפט בטנזניה קנס של 25 מיליון דולר על כל אחד משני סוחרי שנהב סינים, הקנס הגדול ביותר שהוטל מעולם על אדם בגין עבירת סחר בשנהב. אבל בצד השני של העולם, ביקוטיה שבצפון מזרח סיביר, אפשר להשיג כמות לא מבוטלת של שנהב כמעט בלי חשש. ציידי השנהב של סיביר ישלמו רק 45 דולר אם יתפסו, וגם זה רק בגין זיהום הנערות שנגרם בעקבות עבודתם. איש לא יאשים אותם בציד בלתי חוקי של פילים, פשוט כיוון שאין שם פילים. אבל יש שם ממוטות. הממוטה הצמרירית הראשונה הופיעה בסיביר לפני 200 אלף שנה. האחרונות שבהן גבעו לפני כ-10,000 שנה. אבל כיוון שסיביר היא חלק מחגורה עולמית של פרמפרוסט, קרקעות שנותרו מתחת לנקודת הקיפאון במשך אלפי שנים, הריקבון של נבלות הממוטה איטי במיוחד, ושלדיהן נותרים שלמים, כולל שנהב החתים. כעת, ההתחממות הגלובלית מפשירה את הקרקעות הללו, חושפת מציאות בבטן האדמה. מציאה שכזו כרוכה במסעות ארוכים בתנאים קשים, עם ציוד רב ומזון מועט, אבל אם זוכרים שחת ממוטה נמכר לסוחרים במחיר שמגיע ל-34,000 דולר, ושלעומתו השכר החודשי ביקוטיה הוא כ-500 דולר בממוצע בלבד, הפיתוי לחפש אוצרות נהפך מובן. האזור הזה מחייב אותך להיות חזק וקשוח כדי לשרוד. החיים שם מפרחים והעוני עמוק, אומר למוסף כלכליסט אמוס צ'אפל, צלם ניו זילנדי שהתלווה למשלחות לחיפוש ממוטות. האנשים שם הם אסיאתיים קשי עורף, שעובדים קשה מאוד בתנאים איומים הרבה מאוד שעות. אין אצלם גיבורים. הם יוצאים ליער ועושים את העבודה. יש בהם נהגי מסעיות רבים, ציידים ודייגים, אנשים שמכירים את המרחבים העצומים של האזור מעבודתם. רובם יוצאים להרפתקה הזאת מתוך כורח כלכלי. הם לוקחים חופש מעבודה לכמה שבועות, או אפילו לכל הקיץ, כי הם יודעים שאם יהיה להם מזל והם ימצאו חת, החיים שלהם ישתנו. כל מציאה של חת הופכת לחגיגת שחרות. סיביר היא עצומה בגודלה. לו הייתה נפרדת מרוסיה, היא הייתה המדינה הגדולה בעולם. מחוז יקוטיה לבדו גדול יותר מהודו, והיה יכול להיות המדינה השמינית בגודלה בעולם. לכאורה, די בהיקפם העצום של המרחבים הללו בכדי להרתיע כל הרפתקן, אבל גם מספרן של הממוטות הקבורות בהם עצום. על פי חלק מהערכות הוא מגיע ל-10 מיליון ממוטות. עומדנים שמרניים יותר מעריכים שהיקף השנהב לבדו, ביקוטיה לבדה, הוא כ-550,000 טונות. למעשה, רוב מוחץ של הממוטות שנמצאות במצב טוב מגיעות מיקוטיה. ב-2017 יוצאו מרוסיה 120 טון של חיטי ממוטות, ואלו רק המספרים הרשמיים. בפועל נראה שהכמות גדולה עוד הרבה יותר. ככל שיותר תמונות וסרטונים של מציאת ממוטות מופצים ברשתות החברתיות, יותר אנשים רוצים לקחת חלק במאמץ הזה, מסביר צ'אפל. בכל שנה יוצאות מהכפרים יותר משלחות, יותר סוחרים מסתובבים באזור, וכמות הממוטות שמוצאים גדלה כל הזמן. זו ממש בהלה לזהב. המחירים הוא מפרט נעים בין 360 ל-520 דולר לקילוגרם, תלוי במצב השנהב. משלחות החיפוש יוצאות לדרכן בקיץ, ברגע שתנאי מזג האוויר מאפשרים זאת. כמו בימי הבעלה לזהב בארצות הברית של המאה ה-19, הן מצוידות בציוד פרימיטיבי, שכולל בעיקר משאבות מים עוצמתיות, שאולתרו ממנועים של כלי רכב סובייטיים ישנים. בכל עת שמתגלה סימן מעיד להימצאות של שלד ממוטה, למשל עצם שבולטת מעל פני הקרקע, המשאבות מותקנות ומשגרות סילון מים שמפשיר את הקרקע וחורץ במחילות. לתוך המנהרות המאולתרות האלה, שלא פעם קורסות, נכנסים קורי החתים. ולא רק חתים. פעמים רבות נמצאים שם שרידיהם של בעלי חיים אחרים שנכחדו מזמן, כמו אריה המערות, חתולי ענק שנחרבים או קרנף צמרירי. גם לאלו יש ערך רב, בייחוד לקרני הקרנפים שמשמשות לרפואה מסורתית במזרח הרחוק, ונסחרות בשווקים שם במחירים שמגיעים ל-45 דולר לקרן בודדת. חתי הממוטות גדולים כפליים מחתי פילים ושוקלים בין 60 ל-65 קילוגרמים בממוצע. מחזור ההפשרה וההקפאה של הקרקע יוצר סחף של אדמה המוביל לחשיפת העצמות, שבאזור הזה תמונות בעומק קטן למדי של כ-5 מטרים מתחת לקרקע. כבר לפני כמה שנים התחילו לראות דברים דמויי עץ שבולטים מתוך הקרקע. אלו העצמות והחתים. בהתחלה ניסו לדלות אותם החוצה באמצעות מקלות ארוכים, אך שהחלה הבעלה לשנהב, צצו גם זרנוקי המים. איך עובדת התעשייה הזאת? כל כפר שולח לשממה כ-100 איש כל שנה. מדובר בכפרים שמכילים רק כמה אלפי אנשים. במחוז יקוטיה כולו יש פחות ממיליון איש, כך שמדובר בדי הרבה אנשים. לכל כפר אזור חיפוש משלו, והם מקפידים לחפש רק שם ולהימנע מהתחככות עם משלחות מכפרים אחרים. אחת המשלחות שעליהן התלוויתי התרחקה קצת יותר מדי, ומיד התחילו לסמל לנו שכדאי שנתפוס מרחק, אבל לא נתקלתי באלימות של ממש. כל משלחת בנויה בשיטת חבר מביא חבר, ויש הרבה חשדנות כלפי מי שרוצה להצטרף למשימה. גם כלפיי הייתה חשדנות רבה. הייתי צריך לבלות איתם שבוע ולהוכיח את תהורת כוונותיי לפני שבכלל הרשו לי לצלם תמונה אחת. איך הם יודעים איפה לחפש ממוטות? אין להם מושג של ממש. זה בעיקר הרבה חיפוש וקצת מזל. התלוויתי לצמד מחפשי ממוטות שמצאו רק 3 חתים גדולים במצב מעולה בשבוע אחד, והייתי גם עם קבוצה שמצאה רק חת אחד באיכות מאוד ירודה. אין שום ניסיון לחפש בצורה מדעית. פעם אחת אפילו התייעצו איתי איפה נראה לי שיש שלדים, ואני לא מבין בזה כלום, ובטח שלא מכיר את האזור טוב כמוהם. בסוף המזל משחק את התפקיד הגדול ביותר. המזל מסתייע באמונות המקומיות. לחורי הממוטות יש מנהג. בכל פעם שהם עולים לסירה לפני שהם יוצאים למשימה, הם מניחים מעשר מהמזון שלהם על מי הנהר כמנחה לאלים. זה חלק מהמסורת היקוטית הפגנית שמבוססת על קרבה לטבע. החיבור לטבע לא מפריע להם לחפור בצורה לא מבוקרת או לנפץ את בקבוקי הוודקה הרקים ולהשליך אותם אל היער. נזק נוסף נגרם מהפשטת הקרקע משכבתה הראשונה ומהזרמת הסחופת אל הנהרות, שם היא פוגעת בדגה. איך נראה המחפש המוצע? אלו אנשים שלא מדברים הרבה ולא מחצינים רגשות. אצל רבים מהם החיים מתפרקים, ולכן ניתן למצוא במשלחות הרבה מקרים של אלכוהוליזם קשה. כל חת שנמצא הופך לחגיגת שחרות, וכשהם שותים הם ממש מסוכנים. פעם ישבתי עם כמה מקומיים בדירה של אחד מהם. הוא שוחח בטלפון עם משפחתו שגרה בעיר מרוחקת, ואשתו סיפרה שהבן שלהם סובל מבעיה בעיניים. הבחור הזה נלחץ. הוא לא מצא חתים, המשפחה שלו רחוקה, הבן שלו חולה, ונוסף על כך הבית שלו מתפורר בגלל שהאדמה באזור נהפכה לא יציבה עם הפשרת הקרקע. מציאת החתים לא מכניסה את החיים של האנשים האלה למערבולת? אלה לא אנשים שמחפשים לחיות בארמון, אלא לכל היותר לקנות דירה לילדים בעיר הסמוכה. פגשתי שם מישהו שממש התעשר מהממוטות, והוא נראה ודיבר בדיוק כמו כולם שם. הכסף לא שינה את התרבות באזור. הסחר בשנהב ממוטות מלבין סחר בשנהב פילים. לאן הולכת הסחורה מערבות סיביר? הענף הזה נהפך לתעשייה כשהגיע לסין השמועה שברוסיה יש שנהבים מתחת לרגליים ושרק צריך לבוא לקחת אותם, אומר צ'אפל. על פי הערכות, יותר מ-80% מחתי הממוטות מגיעים לסין, שם הם משמשים באופן מסורתי לגילוף פסלונים ולפואה מסורתית. חתי הממוטה ארוכים יותר ומעט כהים יותר מחתי פילים, אך השנהב כמעט זהה מבחינת ההרכב הכימי. נוסף על כך, צפיפות החומר שלו מעט יותר נמוכה, מה שהופך אותו לנוח יותר לגילוף. המאמצים הבינלאומיים למניעת סחר בשנהב, שהחלו עוד בשנות ה-70, מתחילים להראות סימנים גם בשוק הסיני. וב-2017 הצטרפה סין לרשימת המדינות האוסרות על מכירת חטאי פילים ושנהב מעובד. אבל יהיה תמים לצפות שאומה בת יותר ממיליארד בני אדם תוותר על מסורת של אלפי שנים של שימוש בשנהב רק בגלל שינוי בחוק. ודאי בזמן שמעמד הביניים הצומח בסין רק צובר יותר הון ומחפש עוד ועוד סמלי סטטוס. ככל שהשגת שנהב פילים הופכת למסובכת, יקרה ופלילית יותר, שנהב הממוטות הופך לאלטרנטיבה מעשית יותר, וגם יש להודות הומנית יותר. המעמד המשפטי של חטאי הממוטות עדיין לא ברור ברוב מדינות העולם. כנראה מכיוון שאף מחוקק לא העלה בדעתו שזן נכחד יהפוך לסחורה נחשקת. מי שלא מגיע לסין, מגיע לאינטרנט. אתרי המסחר הגדולים כמו eBay ואמזון מפעילים מדיניות קשוחה בכל הקשור למכירת מוצרים שמקורם בחיות בסכנת הכחדה, אלא שהממוטה כבר נכחדה. וכך בחיפוש פשוט ב-eBay ניתן למצוא חלקי ממוטה בשלל מחירים. עצם אגן ב-38 דולר, עצם לסת גדולה במיוחד ב-300 דולר, שן ב-23, בוהן ב-95, ואפילו עצבות שיער ג'ינג'ית מפרוות ממוטה ב-13 דולר. למרות שגילוף בשנהב מזוהה בעיקר עם תרבויות מזרח אסיה, גם במערב נמצאו לשנהב שימושים. סכינים ואקדחים שכתותיהם עשויים שנהב נחשבו בעבר למוצר נחשק, וגם היום משלמים בעבורם סכומים נעים. שימוש באיתורי שנהב נעשה גם בייצור עתים ובייצור קישוטים דקורטיביים לתעשיית הספנות והריהוט. מי שירזה למשל קט סכין עשויה שנהב ממוטה, עשוי למצוא בפייסבוק ובאינסטגרם בלוקים של שנהב במידות קבועות של 12 סנטימטר על 4.5 תמורת 160 דולר. אלכסנדר בויצ'נקו, תושב לבוב שבאוקראינה, ישמח למכור לכם בלוק כזה. בויצ'נקו מספר למוסף כלכליסט שאת חלקי הממוטות הוא רוכש ברוסיה במחירות פומביות ברשת. החטים עוברים חיתוך ועיבוד שכולל הזרקת חומר פולימרי שמייצב את החומר הטבעי ומקנה לו קשיחות ועמידות לאורך זמן. ומה בארץ? לטענת רשות הטבע והגנים האחראית על אכיפת החוק האוסר סחר בחיות בר בישראל, עדיין לא נתפס בישראל שנהב ממוטה. אבל גם אם הגיע חומר כזה, אין סיכוי להוכיח את מקורו. הרבה פעמים סחר בשנהב ממוטות הוא הלבנה של סחר בשנהב פילים, מסביר יתיר שמיר, מנהל האגף להגנה על החי והצומח ברשות. כיוון שאנחנו לא רוצים לאפשר את המכבסה הזו, גזרנו גזרה שווה על כל סוגי השנהב, ואנחנו רואים בממוטה חיית בר מוגנת. אנחנו לא במשחק של השנהב המעובד. כמעט כל השנהב שמגיע לארץ כבר מעובד, וכדי לדעת אם הוא של פיל או ממוטה, צריך לפגוע בו פיזית ולראות את מרקמו הפנימי. זו רגולציה שאי אפשר לקיים בפועל. הבהלה לשנהב הממוטות. כתבתו של יוגב קרמל. מתוך מוסף כלכליסט. ינואר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולווה לי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.